טוב, אנחנו בסימן קוף פי ד' בסעיף ב', נקרא רק עוד פעם מהר את הסעיף. בשעת ויסתה, אומר המשורר, צריך לפרוש ממנה עונה אחת ולא משאר קריבות, אלא מתשמיש המיטה בלבד, רק מזה. אם הוא ביום, פורש ממנה אותו היום כולו, אפילו אם הווסת בסופו, מותר מיד בלילה שלאחריו. וכן אם הוא בתחילתו, פורש כל היום, הוא מותר כל הלילה שלפניו. וכן הדין, אם הוא בלילה, פורש כל הלילה, הוא מותר ביום שלפניו ולאחריו, בין שקבעה וסת בשלוש פעמים, או בפעם אחת. אז כאן דיברנו על העניין של פרישה סמוך לווסת, הבאנו את המחלוקת, האם פרישה סמוך לווסת היא מדאורייתא או מדרבנן, נכון? היינו הבית יוסף, השולחן ערוך, מכריע ש... פרישה סמוך לווסת זה רק מדרבנן, למרות שהביאו פסוק על זה, זה רק אסמכתא. לעומת זאת החתם סופר מביא בשם רבו הנודע ביהודה, גם כותב את זה שפרישה סמוך לווסת היא דאורייתא. דרך אגב, החתם סופר כותב שזה רק על וסת קבוע, על וסת שאינו קבוע גם החתם סופר מסכים שזה רק מדרבנן. זה נפקמין לכמה עניינים. בכל אופן, הבאנו לדבר הזה נפקמין עוד בפעם שעברה, וזה שהמחבר כותב כאן שכל הדין של פרישה סמוך לווסת זה רק מתשמיש המיטה ולא משאר קריבות, חיבוק ונישוק וכולי, זה גם כן מכיוון שהמחבר פוסק שפרישה סמוך לווסת היא אך ורק מדרבנן. ראינו שאם כל זה האחרונים כותבים שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין זה אך ורק תשמיש ולא יותר מזה. עכשיו, מה נקרא עונה? הגמרא אומרת שצריך לפרוש עונה, והמחבר כותב שאם זה ביום פורש ממנה אותו היום, לא, אפילו אם הווסת בסופו, הוא מותר מיד בלילה שלאחריו. וכן אם הוא בתחילתו פורש כל היום, מותר כל הלילה שלפניו, ואותו דבר גם לגבי הלילה. אז פה בעצם קורה דבר שהוא קצת מוזר, בגלל ש נניח אם יש אישה שהווסת שלה זה לתחילת היום. יוצא שכמה זמן לפני הווסת שלה צריך לפרוש ממנה, אני יודע, אולי חצי שעה, שעה לפני הזמן של הווסת. לעומת זאת, יש אישה שרואה, אמורה לראות בסוף היום, בדרך כלל היא רואה בסוף היום, ועדיין צריך לפרוש מתחילת היום. אז מה ההיגיון? איך יכול להיות שיש אחת שצריך לפרוש חצי שעה לפני, ויש אחת שצריך לפרוש 10 שעות לפני? מה ההיגיון בזה? מסביר הרב אוזנר בשבט הלוי, וזה בעצם מה שעומד ביסוד התפיסה של כמעט כולם, זה שמה שחזל אמרו זה שכל העניין של הווסתות הוא בעצם תלוי בשמש. הוא תלוי בשמש, גוף האישה תלוי בשמש. יש לזה ביסוסים במידע שאתה מכיר? מה?
לא יודע.
אתה לא יודע. לא יודע. כן, כל פנים, כך חזל אמרו, חזל אמרו, אז ככה זה.
אז פעם שמעתי בירח, יכול בירח?
אם זה תלוי בירח?
זה אחד מן הסיבות שזה קשור לתאריך בחודש גם כן, בגלל שזה, אם זה ממש 30 יום, אז זה 30 יום, אז מה פתאום אם זה מלא או חצר, אז... חשבתי,
אז זה גם, זה נכון, כי גם בהקשר הזה גם כן כתוב בגמרא ש אקרא לקהל גומר עליי, לגבי מה קורה עם בית הדין עברו, טוב, שם כתוב מה קורה עם בית דין עברו את השנה, הייתה בת 3 ואז בית דין עברו והתברר שהיא בת פחות מ3, אם בתולה חוזרים או אין בתולה חוזרים, אבל שם באמת זה גם תלוי בעיבור השנה, האם זה גם בעיבור החודש, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. כן, אבל באמת נכון, וסת החודש תלויה בחודש העברי, זה תלוי במולד של הלבנה. אמת. אבל הנקודה של חישוב יום או לילה, זה דבר שתלוי בשמש. ולכן, אומר הרב אוזנר, וככה גם רואים בחוות דעת, שמה שקובע את העניין של יום או לילה, זה לא כמו בדרך כלל, שאנחנו הולכים לפי עלות השחר וצאת הכוכבים. אמנם הגר"א, גם בשאר הדברים הלך לפי נצח חמה ושקיעת החמה, אבל פה בעניין הזה כולם מסכימים שהולכים לפי נצח חמה ושקיעת החמה, וממילא אישה שהעונה שלה זה לראות ביום, אז הגוף מקבל את הגוף שלה מקבל את הפקודה להוציא את הדם הזה החוצה ברגע שהשמש זורחת בחוץ, ברגע שזה יום. אז לכן זה לא משנה אם זה בתחילת היום או שזה בסוף היום. בלילה לא צריך לפרוש ממנה, כי עדיין אין את ה... אין את השמש שתגרום לגוף לעשות את הפקודה הזאת שאדם יצא החוצה. הוא הדין אישה שרואה בלילה. אצלה הגוף מקבל את הפקודה דווקא כשאין שמש בחוץ, דווקא בלילה. לכן זה לא משנה אם היא רואה בתחילת הלילה או בסוף הלילה, הקובע זה הלילה. ולפי
זה לילה זה צלק אפים או זה שחייה?
אז מה זה נחשב לילה ומה זה נחשב יום? מכאן אומר הרב אוזנר, רואים את זה בחוות דעת בעוד אחרונים, שמה שקובע יום או לילה זה שקיעת החמה והנצח חמה. זה מה שקובע גם ליום וגם ללילה. זה מה שקובע. עונת היום מתחילה בהנצח חמה ונגמרת ביאת החמה. זה מעניין שהרב מרדכי אליהו לא כתב לגמרי ככה. זאת אומרת, לגבי היום, זאת שיטה מאוד מיוחדת. לגבי ההתחלה של היום הוא כותב הנצח חמה. זה הוא כותב כדבר פשוט. לגבי ההתחלה של הלילה, הוא הולך לחומרה בין שקיעת החמה לבין צאת הכוכבים. זאת אומרת, אישה שהעונה שלה היא ביום, אז בעלה צריך לפרוש ממנה מהנצח חמה עד צאת הכוכבים. לעומת זאת, אישה שהעונה שלה בלילה, בעלה צריך לפרוש ממנה משקיעת החמה ועד הנצח חמה. הולך לחומה בשני המקרים. למה פה הוא חשש לא ברור לי לגמרי?
אז רגע, היום, אם זה לחומה, אז למה זה לא מעולות השחר?
מה? זהו בדיוק. זה הנקודה המיוחדת כאן. זה הנקודה המיוחדת. שרק לגבי הלילה ולא לגבי היום. האמת היא שהמרחק בין עולות השחר לבין הנצח חמה הוא הרבה יותר גדול מאשר המרחק בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, בפרט פה בארץ. אז לא יודע, לא ברור לי לגמרי, אבל כך הוא פסק להלכה.
מה עם הבסת בין שקיעה
אם הווסת היא בין שקיעה לצאת הכוכבים?
מתי?
אז זה יהיה קשור לסעיפים שאנחנו נלמד בהמשך לגבי אישה שרואה מסוף הלילה אל היום.
כן, אבל זה...
כן, 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 נכון, 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 זה הכל קשור לזה. הווסת שהיא בזמן הביניים הזה. אנחנו נראה את זה בעזרת השם, נראה בהמשך. אוקיי? עכשיו, יש פה עוד שתי שיטות לגבי החישוב של העונה, שיטות מאוד מאוד חשובות, והם חלק מהם התקבלו להלכה בצורה חלקית, חלק מהם לא, וזה מה שנקרא עונת האור זרוע ועונת האבי אסף. עונת האור זרוע, האור זרוע חידוש מאוד גדול. הוא כתב שהזמן שהבעל צריך לפרוש מאשתו זה 24 שעות. זאת אומרת, לא רק העונה שבה היא אמורה לראות, אלא גם עונה שלפני כן. כן? גם את זה הוא צריך לפרוש. למשל, אם אישה רגילה לראות ביום, אז בעלה צריך לפרוש ממנה גם בלילה שלפני. מאיפה הוא לקח את הדבר הזה? כל האחרונים תמהו עליו, זה נגד לשון הגמרא. הגמרא אומרת ש כמה עונה, משמע רק עונה אחת ולא שתי עונות. מאיפה הוא לקח את הדבר הזה? לכן התז חלק עליו ולא קיבל אותו להלכה. השח מנסה ככה להידחק בלשון הגמרא כדי כן למצוא מקור למה שאמר האור זרוע בגמרא. אבל הרב עוזר כתב שלהם לא היה את האור זרוע השלם. לנו יש את האור זרוע השלם ושם הדברים כתובים מפורש. הוא כותב, הוא לא לקח את זה מהגמרא בכלל. זה חומרה שהראשונים קיבלו על עצמם. באמת נכון, בגמרא כתוב לפרוש רק עונה ולא יותר מזה, אבל הראשונים החמירו על עצמם לפרוש גם עונה אחת לפני כן. מה הסיבה לזה? שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שבדורות האחרונים הגוף נחלש. כבר הזכרנו את זה בכמה עניינים אחרים, למשל זה שהיום יש פחות וסתות קבועות ויותר וסתות שאינן קבועות. הדברים הם יותר ניידים, הגוף יותר חלש. ממילא גם אישה שרגילה לראות ביום, יכול להיות שבגלל חולשת הגוף שלה היא תקדים לראות בלילה קודם. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה, סיבה מאוד מעניינת שהרב אוזנר אומר, זה שבדרך כלל אישה רואה ביום. אני לא יודע, לא עשיתי סקר בעניין הזה, אבל כנראה הכיר הרבה הרבה. אמר, בדרך כלל אישה רואה ביום. יוצא שמעיקר הדין הפרישה סמוך לווסת צריכה להיות ביום, נכון? עכשיו, בהתחשב בעובדה שהפרישה שצריך לעשות אותה מעיקר הדין זה רק מתשמיש ולא מדברים אחרים, נכון? אז בעצם מה כל מה שצריך לעשות בפרישה סמוך לווסת? רק שאדם לא ישמש מיטתו ביום. בלאו הכי ישראל קדושים אינם משמשים מיטותיהם ביום. אז אם ככה יוצא שאין שום היכר למושג הזה שנקרא פרישה סמוך לווסת. הדין הזה עלול להיעלם וגמרנו. לכן אנחנו מחמירים לפרוש עונה אחת קודם, כדי שלפחות בלילה שלפני כן הבעל לא ישמש את מיטתו עם אשתו, ואז יהיה היכר לזה שצריך פרישה סמוך לווסת. כך הוא כותב, בסדר? ברור?
בשביל זה מבטלים
פירייה ורבייה? שאלה טובה, נכון? אבל בסופו של דבר זה דין שלם שלפי החתם סופר הוא דין דאורייתא, והדין הזה פשוט הולך להשתקח לגמרי. אז טוב, אני חושב שהסיבה העיקרית זה לא הסיבה, אלא הסיבה העיקרית זה הסיבה הראשונה שהגופות נחלשו. בכל אופן, זה מה שאומר האור זרוע, זה חומרה אחת. חומרה שנייה שאומר אותה האבי אסף, הוא אומר שמה שהגמרא אמרה עונה, זאת אומרת יום או לילה, מה?
להלכה, אז
רגע, כבר נגיע, מה יתקבל להלכה. האבי אסף אומר ככה, שמה שכתוב בגמרא עונה, זה לא לפי שעות זמניות, אלא לפי שעות קבועות. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מפרשים, יום זה מהנצח חמה עד שקיעת החמה, ממילא זה תלוי, בחורף זה קצר, בקיץ זה ארוך. הפוך לגבי הלילה, נכון? ויסף אומר לא, צריך 12 שעות שוות. 12 שעות שוות. מה זה אומר 12 שעות שוות? הוא אומר, מה שכתוב בגמרא יום או לילה, הכוונה היא בניסן ותשרי, שאז היום שווה ללילה, ואז יוצא בדיוק 12 שעות. אבל אחרת אתה צריך להשלים 12 שעות. איך מחשבים את 12 שעות האלה? אז יש פה המון דעות בין האחרונים. יש כאלה שאומרים שהכוונה היא שצריך 12 שעות שוות לפני הווסת. יש כאלה שאומרים 12 שעות שוות אחרי הווסת. יש כאלה שאומרים 6 שעות לפני, 6 שעות אחרי. השח כותב שהכוונה היא כזאת, שאתה לוקח את היום, כן? ואתה מוסיף עליו, לפניו ואחריו, את מה שחסר לו מניסן ותשרי. בסדר? למשל, אם היום בחורף קצר בשלוש שעות, למשל בחודש טבת, קצר בשלוש שעות מבחודש ניסן, אז צריך לפרוש יום פלוס שעה וחצי לפני ועוד שעה וחצי אחרי. אוקיי?
ובקיץ?
מה? ובקיץ? בקיץ פחות, בדיוק. בקיץ פחות. זה גוף הטענה של התז כנגד האבי אסף. התז אומר, אז מה אתה רוצה להגיד לפי זה? אז אם האישה רואה ביום ואנחנו נמצאים בימות הקיץ, אז מה, אז זה אומר שבתחילת היום הבעל יכול להיות עם אשתו, ורק אחרי שעה וחצי מתחילת היום הוא צריך לפרוש מאשתו? לא שמענו ולא ראינו, מה פתאום? שום פנים ואופן, הוא לא מוכן לקבל אותו. השח כן תמך באבי אסף הזה, מה? נכון, רק להוסיף ולא לגרוע. כן, נכון. אז יש באמת כאלה שעשו את הדבר הזה. יש את זה. הרעבן חשש גם לאור זרוע, גם לאבי אסף. בכל אופן, מה הלכה למעשה בעניין הזה? אז לגבי עונת אור זרוע, פה יש לנו מחלוקת בין הרב אוזנר לבין הרב מרדכי אליהו. תתרגלו לזה, זה קורה הרבה מאוד פעמים. לא נורא. הרב אוזנר כותב ככה. כיוון שהחומרה הזאת של האור זרוע, זו חומרה של הראשונים, היא לא סותרת גמרא, בגלל שזו חומרה שבאה אחרי זמן הגמרא, אז אם זו חומרה, למה שלא ניקח אותה? זה לא נגד גמרא, והראשונים החמירו על עצמם, אז למה שלא נחמיר? ודאי שנחמיר בדבר הזה, ובמיוחד שבאמת הגופות נחלשו ויש חששות וכו', אז לכן הוא אומר שאנחנו מחמירים ופורשים את עונת האור זרוע גם בווסת שאינו קבוע. לא רק בווסת קבוע, גם אישה שאין לה ווסת קבוע, שהיא צריכה הרי לחשוש, לשלושה תאריכים, נכון? עונה בינונית, הפלגה וחודש, בכל התאריכים האלה, בעלה צריך לפרוש ממנה עונה אחת קודם, לחשוש לעונת אור זרוע. רק מה הוא כותב? הוא כותב, אם זה במקום צורך, למשל, הבעל יוצא לדרך, או לטבילה, דברים כאלה, במצבים כאלה אנחנו לא מחמירים. כיוון שזאת רק חומרה, במקום צורך, אז אנחנו נשארים על עיקר הדין, ולא חוששים לעונת האור זרוע.
אתה יוצא לדרך גם
לא
חושבים לעשות
לווסת בכלל. מה? כן, הכוונה היא אפילו לפי מי שמחמיר, שביוצא לדרך לא ישמש עם אשתו, עדיין באור זרוע הוא לא יחמיר.
בשך שראינו.
כן.
דווקא בינוני נחשב לקבוע למישהו לא קבוע.
נכון.
אז למה נחמיר בשניים האחרונים? למה נחמיר בחודש ובהפלגה?
לא, אז הרב אוזנר טוען שאנחנו מחמירים גם בווסת שאינו קבוע.
לא, אבל מי שיש, אישה שיש לה וסת שינו קבוע.
כן.
אז הבינוני נחשב
קבוע. וסת... כן, אבל היא עדיין חוששת גם לתאריכים האחרים. למה, איפה זה? לא, זרוע אמר באופן כללי. בסדר? זה אומר, גם בבסת שינו קבוע. עכשיו, רב אוזנה כותב שכדי שלא תהיה בעיה של נדר, שאז תהיה בעיה להתיר את החומרה הזאת, אז לכן הוא אומר שלפני שחתן מתחתן, לפני הנישואין, שיקבל על עצמו שהוא עושה את החומרה הזאת של האור זרוע בלי נדר, כדי שמקום הצורך אפשר יהיה להתיר את זה.
האישה טוב,
אותה? מה? לגבי האישה? מעניין, הוא לא, הוא לא, הוא לא מדבר על האישה בעניין הזה.
למה?
לכאורה גם האישה צריכה. לכאורה גם האישה. נכון? לכאורה. זאת שיטתו של הרב אוזנר. לעומת זאת הרב מרדכי אליהו אומר לא. בווסת שאינו קבוע אנחנו לא מחמירים את חומרת האור זרוע. לא צריך לפרוש עונה לפני, אלא אך ורק בשני מצבים. סליחה, שלושה. מצב ראשון, אישה שיש לה ווסת קבוע. כיוון שאז החשש שהיא תראה באותו זמן הוא הרבה יותר גדול. לכן, צריך לפרוש גם עונה קודם, או בעונה בינונית למי שאין לווסת קבוע. כמו שאמרנו, עונה בינונית נחשבת לווסת הקבוע למי שאין לווסת קבוע. זוכרים את הכלל הזה? אוקיי? אז חומרת החשש שם היא יותר גדולה, לכן צריך לפרוש עונת אור זרוע. ויש עוד מצב אחד שלישי. מה אומר מרדכי אליהו? אישה כזאת שהיא רואה לפעמים ביום ולפעמים בלילה, אז אצלה אנחנו רואים שיש תזוזות. כיוון שאנחנו רואים שיש תזוזות, אז היא באמת צריכה לחשוב שלא עונת אור זרוע, אפילו אם זה וסת שאינו קבוע. בסדר?
אז מה השני? שהיא רואה תמיד בלילה, אבל בימים אחרים?
כן, כן. היא רואה בלילה, אבל פעם אחרי 25 יום, פעם אחרי 27 יום, פעם אחרי 28 יום. כן.
לכאורה גם ההיגיון הוא הפוך. שעה שיש לה וסת קבוע, היא לא צריכה לחשוש. כי זה קבוע.
נכון, היה מקום להגיד ככה. אם יש לה וסת קבוע והיא תמיד ראתה ביום, אז מה פתאום שהיא תחשוש ללילה? נכון, זה הצד השני. אבל כיוון שאנחנו כן חוששים שהגוף חלש, נו, כן חושב שהגוף חלש, וכאן הרי עוצמת החשש שהיא תראה מתישהו גדולה יותר, לכן פה אנחנו חוששים. זה ההיגיון שעומד מאחורי זה. טוב, אז ככה רב מרדכי אליהו פוסק. מה לגבי עונת אבי אסף? לגבי 12 שעות שוות? פה כבר הדעות שוות, גם הרב אוזנר, גם הרב מרדכי אליהו, כותבים, זה לא התקבל להלכה. עונת אבי אסף לא התקבל להלכה, למרות שהשך כן מביא את זה להלכה, אבל למעשה אנחנו לא פוסקים את הדבר הזה להלכה, והסיבה היא מאוד פשוטה. זה יוצר בלגן מאוד גדול בזמנים. זוכרים? דיברנו על זה. הכיוון והמגמה של חזל ושל הפוסקים זה עד כמה שאפשר לפשט את העניינים. בגלל שזה משהו שאמור להיות מסור לכל אישה ואישה, לכל זוג וזוג, ולא רק תלמידי החכמים הם אלה שאמורים לקיים את ההלכות האלה. לכן, עד כמה שאפשר מפשטים את העניינים. ואם עכשיו צריך לעשות חישובים, להוסיף שעה וחצי, להפחית שעה וחצי, זה ייצור בלגן מאוד שלם. זה לא יתקבל. חוץ מדבר אחד. אומר הרב אוזנר, אישה שטסה מארצות הברית לארץ, כן? אישה שטסה מארצות הברית לארץ. ו...
דווקא בכיוון קרקע או
מקום מקרה? כן, 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 כן. הוא מדבר דווקא על זה. כי מה קורה? הוא אומר, היא מריאה בלילה מארצות הברית, וכשהיא נוחתת בארץ ישראל, זה כבר הלילה הבא. היום מתקצר. ועונת הווסת שלה היא ביום. בדיוק ביום הזה שהייתה בטיסה, והיום הזה נהיה קצר יותר. פה אומר הרב אוזנר, היא צריכה לחשוש לאבי אסף. למה? הוא אומר, יכול להיות, הגוף שלה כבר התרגל לזמן הזה, והוא אומר, אולי שינוי המקום, כן? לא ישפיע על הגוף שלה. ואז יכול להיות שהגוף שלה עדיין, מבחינתו זה יום. ולכן היא צריכה להוסיף עוד כמה שעות בלילה, ולהחמיר בפרישה הסמוכה לווסת.
ג'טלג.
מה?
ג'טלג
ממש. ג'טלג ממש.
אז ברור? רגע, אז לפי זה, אז למה זה תלוי ב-12 שעות? היה כדאי למנות, אם בוא נגיד שזה חורף.
כן.
אז בחורף...
לפי...
אז לפי...
כמה שלוקח היום שם, שדי תצטרך.
כן,
הנה חינם. הנה חינמי. האמת היא, הוא באמת כותב, אין לי פה את הלשון שלו, הוא כותב שתדאג להשלים את השעות בלילה. מה זה להשלים? יכול להיות שלא ל-12, אלא להשלים ליום הבינוני, כמו שזה אז. יכול להיות.
זה מסתבר.
יכול להיות, יכול להיות.
אם זה
יכול להיות, אין החינם, יכול להיות. עכשיו גם הוא כותב שזה רק לגבי עונת הווסת, לגבי פרישה סמוך לווסת, אבל לגבי ספירת שבעה נקיים היא לא צריכה. שבעה נקיים זה תלוי במספר הימים, וגמרנו, היום היה קצר יותר, זה היום קצר יותר וזהו, זה מה שהוא כותב. אבל איך שראיתי, לא ראיתי התייחסות מפורשת מפורשת של הרב מרדכי אליהו לדין הזה של 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 הרב ווזנר, אבל זה כמעט מפורש. ושהרב מרדכי אליהו כותב בדרכי טהרה שבכל מקרה, הוא כותב שם לגבי כל העניינים, אישה שטסה מכאן לשם, משם לכאן, אנחנו תמיד הולכים לפי היום ולפי הלילה, ולא צריך איזה, כן, 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 כן. בין לגבי, משמע בין לגבי שבעה נקיים, בין לגבי פרישה סמוך לווסת, זה לא משנה, לא עושים את החשבונות האלה, ולא צריכה להשלים שעות. טוב. כן.
באור זרוע בעצם ההבדל בין אליהו ורב עוזר הוא מאוד קטן, אף כמינה. זאת אומרת, אישה שאין לה וסת קבוע, ורואה לפעמים בלילה, לא לעניין בינוני.
ורואה תמיד ביום או תמיד בלילה.
רואה תמיד ביום או תמיד בלילה, ולא...
לא לעניין עונה בינונית, נכון. נכון.
לא קיים.
בסדר, נכון. לא, זה קיים, זה קיים.
אישה שרואה תמיד בלילה ולא בתאריכים מסודרים.
כן, רואה תמיד בלילה, רואה תמיד ביום, אבל בתאריכים שונים, בהחלט. בטח, בטח. בסדר? יש? הלאה, בואו נמשיך. אומר הרמ"א, וכל זה לא מאירי, אלא בווסת התלוי בימים. אבל לא בווסת התלוי בשינוי הגוף. ועיין לכמן סימן קוף פיתו. כל מה שאמרנו, שצריך לפרוש ממנה עונה, או יום או לילה, זה מדובר על וסת התלוי בימים. אבל לא בווסת התלוי בשינוי הגוף. מה זה וסת התלוי בשינוי הגוף? הכוונה היא ש... אישה רואה את הווסת לא לפי תאריך מסוים או לפי הפלגה מסוימת בימים, אלא לפי סימנים בגוף. יש לה כאבי בטן לפני כן, או פיהוקים, או איתושים, או דברים כאלה. אז שם צורת הפרישה היא אחרת. זה לא עונה, אלא לפי הסימנים שבגוף. בואו רגע אחד נקפוץ לסימן קוף פייטט, בסעיפים כף ד' וכף ה', שם השולחן ערוך מדבר על וסת הגוף. בסדר? יש לכולם?
איזה סימנים?
סימן קוף פייטט, סעיף כף ד'. הוא כותב שם, וכולם, הוא מדבר על וסת הגוף, וכולם אין חוששים להם אלא לשעתם, לעניין פרישה סמוך לווסת. כיצד? הייתה רגילה לראות עם התחלת הווסת מיד, כן, עם התחלת הסימנים בגוף, הפיוקים וכו', אסורה כל זמן המשכת הווסת. הייתה רגילה לראות בסופו, אינה אסורה אלא בסופו. זאת אומרת, אם יש לה, אני יודע מה, כל פעם שעה של פיוקים, והדם מגיע תמיד בסוף השעה, אז בתחילת השעה היא מותרת. היא אסורה רק בסוף אותה השעה. במה דברים אמורים? בזמן שכל הראייה מובלעת בתוך הווסת. אבל אם אין כל הראייה מובלעת בתוך הווסת, אלא נמשכת גם אחר הווסת, אסורה מתחילת הווסת עד סוף עונה אחת. בסדר? אז אם למשל היא רגילה, היא פיעקה באמצע היום, והראייה שלה כל פעם מתחילה בזמן הפיוקים, אבל נמשכת גם כמה זמן אחר כך, אז זמן הפרישה שבעלה צריך לפרוש ממנה, זה מתחילת הפיוקים עד סוף אותו יום, עד סוף אותה עונה. בסדר? אחרי אותה עונה, גמרנו. לא צריך לפרוש יותר מעונה אחת. זה מה שהוא כותב. עכשיו, כל זה לגבי אישה שקבעה וסת הגוף בלבד. זאת אומרת, אין שום תאריך קבוע, אין הפלגה קבועה, אין זמן קבוע. הווסת הזאת הולכת רק לפי סימני הגוף. עכשיו מגיע סעיף כ"ה. אם אחד מאלו בא לזמן ידוע, כלומר, אם יש לה פיוקים כל ה' בחודש, או יש לה פיוקים כל 25 יום, מה קורה במצב כזה? אז ודאי אסורה כל עונת הווסת כמו וסת ימים גרידה. אז כאן היא אסורה כל העונה, זה ממש כמו וסת ימים רגילה. לפי זה, כשהרמ"א כותב אצלנו שמה שצריך לפרוש עונה, וכל זה לא מאירי אלא בווסת התלוי בימים, אבל לא בווסת התלוי בשינוי הגוף, למה הוא מתכוון? לכאורה הוא מתכוון רק ל... וסת שתלוי בגוף בלבד. אבל אם זה וסת שתלוי גם בגוף וגם בימים, אז הדין שלה הוא כמו אישה שרואה לימים, וככה באמת השח מפרש. אבל התז שם בסימן קוף פייטט מדייק מהלשון של הרייבד שמובא אצלנו בבית יוסף בסוף הסימן, לא נראה את זה בפנים, הוא מדייק מהלשון של הרייבד, שכתוב שם ברייבד שאישה שיש לה וסת הגוף, בעלה צריך לפרוש ממנה בתחילת הסימנים של הגוף, והרייבד כותב שם שזה בין אם היא קבעה את זה לזמן מסוים, ובין אם היא לא קבעה את זה לזמן מסוים. ככה משהו בלשונו של הרייבד. עכשיו, מי שרוצה יכול לראות את זה אחר כך. זה ממש הקטע האחרון בבית יוסף בסימן. אומר התז, איך זה יכול להיות? פה בסימן קפה, וזה גם מובן מהרייבד. פה בסימן קפה כותב השולחן ערוך שאישה שיש לה וסת לגוף וימים, אז זה כמו וסת ימים רגילה. שם הרייבד כותב שלא, זה כמו וסת הגוף. צריך לפרוש רק מתחילת וסת הגוף. עושה התז, פשרה. עושה פשרה. אומר ככה, תשמע. אישה שיש לה רק וסת לגוף, וזה לא תלוי בימים בכלל, מה זמן הפרישה? רק במשך הזמן שהיא מפהקת. רק במשך הזמן הזה. אבל אישה שיש לה וסת לגוף ולימים, בעלה צריך לפרוש ממנה מתחילת סימני הגוף, עד
סוף
העונה. בסדר? אז מה שכתוב בשולחן ערוך שזה כמו וסת ימים גריידה, זה לא לגמרי כמו וסת ימים גריידה. הכוונה היא שהסוף הוא כמו וסת ימים, אבל ההתחלה באמת זה רק מהרגע שהיא מתחילה לראות את הסימנים. ובאמת גם יש בזה היגיון מאוד גדול. הרי אישה שרואה שהווסת שלה זה רק נקבע לפי יום מסוים, ברגע שהתחיל אותו יום היא כבר צריכה לחשוש. מה? התז.
לפי התז.
כן.
זה אומר, בוא נגיד היא רואה כל א' לחודש.
כן.
כל א' לחודש לפי פיוק.
נכון.
בסדר? אז לפי התז, אם היא מגיעה, בוא נגיד, לחפתת לחודש,
כן.
היא מפהקת בתחילת היום, היא צריכה לחשוש עד סוף היום של חפתת של אותו חודש.
למה?
כי זה מה שהוא אומר.
לא. אבל היא קבעה לאלף ולפיוק.
אין לי בעיה. נו.
לא, 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 הוא אומר ככה, לא, הוא אומר ככה, אם היא תפהק, לא, 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 הפוך, היא חוששת רק בצירוף של שניהם, אם היא תראה, אם יגיע א' בחודש, והיא עדיין לא פייקה, היא לא צריכה לחשוש, היא קבעה את הווסת שלה, מה הם הסיבות לראיית הווסת? רק הצירוף. לא, פייקה בכפתת זה לא שום דבר.
רק לפיוק היא צריכה לחשוש.
מה?
רק לפיוק.
תלוי איך היא קבעה את הווסת.
גם פיוק וגם ביום החודש.
נו. אז אם הווסת שלה זה פיוק באלף בחודש, אז רק שיהיה הצירוף של שני הדברים, פיוק ואלף בחודש, רק אז היא חוששת, אחרת לא.
אז פיוק לבד
זה... פיוק לבד, חודש לבד, זה שום דבר. רק פיהוק וזה, ממילא זה מאוד הגיוני מה שאתה אז אומר. מה?
צריך שני התנאים.
נכון, צריך את שני התנאים.
רגע, רגע, באישה אחרת שהיא בוא נגיד, היא מפרקת בסוף חודש, פעם בחף ת', פעם בחף ח', פעם בחף ו', אז מה היא חוששת?
היא קבע רק לפיהוק, נכון? אז כל פעם שהיא מפהקת, למה?
כי אם היא קובעת לפיהוק וסתנוף,
כן.
שהיא רואה, שאפילו שהיא קובעת וסת הגוף ולבסת הימים ביחד,
נו.
למה זה גורע ממה אם היא קובעת לבסת הגוף בלבד? זאת אומרת, אם היא קבעה לבסת הגוף, כל פעם בסוף החודש שהיא מפרקת היא צריכה לחשוש. אבל אם היא קבעה ליום מסוים, אם זה לא על אותו יום, היא לא צריכה לחשוש.
נכון, 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 אמת. כי אם היא קבעה רק לגוף, אז זאת אומרת שזה לא משנה באיזה תאריך, ברגע שיש פיהוק היא רואה. אבל אם היא קבעה לפיהוק בראש חודש, אז זה אומר שרק כאשר יש את הצירוף של פיהוק בראש חודש, רק אז היא רואה, אחרת היא לא רואה. בסדר? לכן אומר התז, הזמן הפרישה סמוך לווסת יהיה רק מהרגע שהיא תתחיל לפהק, ולא מתחילת היום. זה באמת מאוד מאוד הגיוני. מאוד הגיוני.
זה לא מה שהשולחן ערוך.
מה?
זה לא מה שהשולחן
ערוך. בשולחן ערוך כתוב, כמו וסת ימים גריידה. אז אתה אומר, הכוונה היא לסוף, לא להתחלה. נכון?
כבר יודע מילים.
נכון, זה נכון. אמת. אז השח באמת חולק על התא. אז הוא אומר, לא, זה לא נכון. השח בנקודות הכסף משיג על התא. והוא אומר לו, זה לא נכון, אתה לא דייקת נכון ברייבד, הפירוש ברייבד הוא אחר. ובאמת, אחת שיש לה גם לפיהוק וגם לימים, היא צריכה לפרוש. מתחילת העונה. עכשיו, מה ההיגיון שבזה? הרי באמת, אתה צודק לכל. אתה צודק בסברה. אז את ההיגיון הזה מביא הרב אוזנר. הוא אומר, הרי בסופו של דבר, בסופו של דבר, נכון שהאישה הזאת, היא רואה רק ברגע ש, רק ברגע ש, שהיה הפיוק. אבל, מאותו רגע שהתחיל היום, כבר יש לי חשש שמה יבואו הסימנים האלה. מתחילת היום כבר יש לי חשש לזה. אולי תראה. וחוץ מזה הוא אומר, גם מצאנו נשים כאלה שמשנות. שזה התחיל בסימן, והמשיך אפילו בלי סימן, לפי יום החודש. בקיצור, לכן אחת כזאת, שיש לה גם את זה וגם את זה, היא צריכה לחשוש מתחילת העונה. הלכה למעשה בעניין הזה, עוד פעם מחלוק את הרב אוזנה והרב מודכה אליהו.
הרב אוזנה אומר את זה?
הרב אוזנה, כן.
אז מה הוא יגיד אם היא מפהקת בלי יום החודש?
מה? לא, אז באמת הוא אומר ככה. אם היא מפהקת בלי יום חודש, אז הפרישה סמוך לווסת, זה רק באותו, רק באותו זמן שמתחילים פיוקים.
בוא נגיד א' לחודש, סימן הגוף. סימן הגוף בסיבה סימן ה...
כן, אז כמו וסת ימים גריידה. ברגע שהתחילה העונה של א' בחודש, צריך לפרוש. מפהקת בחפתת זה שום דבר. שום דבר.
אז אומר שאנחנו רק מחמירים מצד של...
רק, אנחנו רק מסתכלים על היום. כן? זה וסת ימים גריידה. זה מה שהוא אומר. ככה הרב אוזנר פוסק. שצריך לפרוש מתחילת העונה. הרב מרדכי אליהו פוסק כמו הטז. פוסק שצריך לפרוש מתחילת הסימנים ועד סוף אותה עונה. כך הוא אמר הלכה למעשה.
אי אפשר להגיד שזה שכן ארוך. להגיד שחולה בשכן ארוך. להגיד שזה... כל
עונת הווסת, כל עונת הווסת, כמו וסת ירד, נכון? הפשטות היא באמת כמו השח, הפשטות היא כמו השח. רק תראו את הלשון של הרייבד שם בסוף קוף פי דלת, הלשון הזאת קצת מראה פשטות הדברים, זה מראה כמו הטז. טוב, זה הוויכוח.
זה קורה?
מה?
כי יש נשים שקיים
מה?
יש בהם וסת הגוף
שניהם? למה לא? למה לא?
חשבת שזה לא
כל כך, לא יודע כמה זה שכיח, אבל זה יכול לקרות.
יכול,
כן, 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 בהחלט, בהחלט. טוב, עכשיו ככה, ההלכה האחרונה ברמה שהיא הלכה די מורכבת, כותב שמה ככה, ואישה שמשנית ויסתה להקדים שניים או שלושה ימים או לאחר, כשמגיע זמן ויסתה צריך לפרוש ממנה שניים או שלושה ימים קודם או אחריו, ועיין לכמן סימן קוף פייטט. פה הרמה בעצם כותב לכאורה חומרה שהיא מאוד מאוד גדולה. על מה מדובר? אישה שמשנית ויסתה להקדים שניים או שלושה ימים או לאחר. יש לה, הווסת שלה מגיעה בתוך טווח של, אני יודע מה, בין 26 יום ל-30 יום. היא ככה זזה, שלושה ימים קדימה, שלושה ימים אחורה. אישה שכזאת, זה מה שקרה בלשון האחרונים, ימי מבוכה. כן, היא במבוכה, היא לא יודעת, היא בשאלה. מתי בדיוק היא תראה בימים האלה? היא לא יודעת. אומר פה הרמ"א, צריך לפרוש ממנה שניים או שלושה ימים, קודם או אחריו. זאת אומרת, משך כל אותם ימים שבהם היא עלולה לראות, צריך לפרוש. פרישה סמוך לווסת לשלושה ימים. כן? זו תחומה שהיא עצומה, והאחרונים שואלים על הרמ"א הזה. איך זה יכול להיות? הרמ"א בעצמו, בסימן קוף פייטה, סעיף י' ג', כותב שאנחנו הולכים תמיד לפי תחילת הראייה. אישה שרואה במשך שלושה ימים, שמה הסיפור הוא אישה שראתה פעם אחת בתזיין יוזיין יודחת, פעם שנייה ב, או סליחה, פעם אחת היא ראתה ביוזיין, פעם שנייה ראתה בתזיין יוזיין, פעם שלישית בתדוב תזיין יוזיין. אז השאלה היא, קבעה לווסת ליוזיין או לא קבעה לווסת ליוזיין? והרי מה אומר? אנחנו הולכים אחרי ההתחלה, תמיד בווסת הולכים אחרי ההתחלה, אנחנו לא חוששים לכל מה שהיה אחר כך. זה מחלוקת בראשונים, נראה את זה בהמשך. אז אם הרמ"א אומר שתמיד הולכים אחרי ההתחלה, מה פתאום הרמ"א אומר שצריך לפרוש ממנה שלושה ימים? ככה שואל המעדני מלך, השח מביא אותו בסימן קוף פייטט. כתוצאה מזה האחרונים נחלקו איך לפרש את הדברים של הרמ"א.
לא
משנה
את השאלה.
מה? הרמ"א אומר שצריך לפרוש שלושה ימים מהאישה הזאת, נכון? למה? בגלל שאת השלושה ימים האלה, נכון, אני מחשיב אותם כאילו, זה הווסת שלה. אלה הימים הפוטנציאליים לווסת.
בשלושת הימים האלו יכולה להתחיל לדעות.
אוקיי, נו.
מה השאלה?
אז השאלה היא, אם הרמ"א אומר שתמיד אני הולך אחרי ההתחלה, תמיד אני הולך אחרי ההתחלה, ואני לא צריך לחשוש לכל הימים שבהם, שבהם, כן, שבהם יוצא דם. אז אם ככה, אז מה פתאום אישה כזאת ש, 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 שזזה קדימה ואחורה, למה שתחשיב את שלושת הימים האלה, כי הימים צריך לפרוש?
לא יודעת, מה הקשר? אחד זה האם אנחנו מסתכלים רק על ההתחלה או על כל ההמשך.
כן.
אנחנו חוששים
שיכולה... נכון, אמת. אבל המשמעות של הדבר היא בעצם שאתה לוקח שלושה ימים ואתה אומר, בשלושת הימים האלה...
יכולה להתחיל.
מה?
היא יכולה להתחיל.
שלושת הימים האלה יכולה להתחיל. אז תיקח את הווסת האחרונה שלה, ותראה מה היה יום ההתחלה של הווסת האחרונה, ושתחשוש ליום הזה.
טוב, אבל הוא אומר להסתכל לא רק על האחרונה, אלא על הקודמת ועל הקודמת.
ממתי עושים ככה?
בהפלגה מסתכלים ככה, למה לא?
מה?
מסתכלים קצת אחורה.
לא, אתה מסתכל, אם זה וסת קבוע, אז אתה כן, אבל אם זה לא וסת קבוע, אתה מסתכל רק על האחרון. אתה מסתכל רק על האחרון. מה? כן, 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 אני אקריא לכם את הלשון שלו. זה ההבחנה שאתה עושה היא נכונה. הלשון שלו, כתוב בדני מלך, בשח בסיף קטן למתת, בסימן קוף פייטת. מה? בסיף קטן למתת. כן. הרי מה שם כותב, בממש, זה סוף סעיף י' ג', הרי מה שם כותב, ראתה תתוו בניסן והמשיך הראייתה ארבעה ימים, וביום תתזיין באייה ראתה והמשיך הראייתה שלושה ימים, ובסיוון התחילה לראות בי' זיין בו. יש אומרים שחוששת לדילוג ולווסת שווה, שהרי שלשה לראות שלוש פעמים בי' זיין לחודש, אז גם יש לה ווסת שהולכת ומתקדמת, וגם בי' זיין לחודש הרי היא ראתה. ויש אומרים שאין כאן וסת שווה כלל, דולכים תמיד אחר תחילת הראייה, וכן עיקר. מצאתם את זה?
איפה?
לא מצאתם? סעיף י' ג'
כן.
בסימן קוף פי ת'. אתם רואים יש שם רמה ארוך.
אתה ברמה או
ברמה? ברמה, ברמה.
לא בשעה.
סליחה, חשבתי שאמרתי. הרמה בסוף. ראתה תתוו בניסן והמשיך הראייתה ארבעה ימים, וביום תתזיין באייר. ראתה והמשיך הראייתה שלושה ימים, זאת אומרת, היא ראתה תתוו, תתזיין, יוזיין, יודחת בניסן, אחרי זה היא ראתה תתזיין, יוזיין, יודחת אייר, ואחרי זה בחודש סיוון היא ראתה יוזיין, יודחת. אוקיי? בסיוון התחילה לראות ביוזיין בו. אז יש אומרים שחוששת גם לדילוג וגם לווסת שווה. ווסת דילוג הכוונה היא ווסת שכל פעם מתחילה יום אחד קדימה, למשל, תתוו, תתזיין, יוזיין, בסדר? וחוץ מזה גם יש וסת שווה, בגלל שהרי בי' זין היא ראתה שלוש פעמים, נכון? בסדר? בהתחלה זה ת' ו' ת' זין י' זין י' ח', אחרי זה ת' זין י' זין י' ח', אחרי זה י' זין י' ח'. ראתה שלוש פעמים בי' זין, אז היא קבעה שתי וסתות. שתיים, גם אחת של דילוג וגם אחת שווה. אומר על זה הרמ"א, ויש אומרים שאין כאן וסת שווה כלל, דולכים תמיד אחר תחילת הראייה וכן עיקר. זהו. אז מביא השח... בסעיף קטן למתת, כתוב מדני מלך, תימה, דלאל סימן קוף פידה לציב בית כתב, דאישה שמשנית ויסתה להקדים שניים או שלושה ימים או לאחר. כשמגיע זמן ויסתה, צריך לפרוש ממנה שניים או שלושה ימים, קודם או אחריו. צריך לפרוש שמה, שניים או שלושה ימים קודם או אחריו. המדני מלך, זה נראה שהוא הבין שזה מציאות שהיא דומה לזה. כן? כנראה המדני מלך הבין את זה קצת אחרת מאיך שאנחנו הצגנו את זה. זה לא שהאישה הזאת לפעמים רואה ביום ה-26, לפעמים ביום ה-27, לפעמים ביום ה-28. אלא אישה שמשנית ויסתה להקדים או לאחר, הכוונה היא שהיא רואה ברצף. זאת אומרת, היא רואה את הווסת, אבל לפעמים היא מתחילה את הווסת יום קודם ואז זה נמשך לתוך היום הזה, לפעמים יום אחר כך ואז זה נמשך. בסדר? ואז אומר הרמ"א, את כל הימים האלה שבהם היא רואה צריך לפרוש. שואל המדני מלך, זה סתירה? הרי פה הרמ"א כתב שגם אם האישה הזאת רואה במשך כמה ימים, לא אכפת לי מה שקורה בהמשך הימים. מה שאכפת לי זה רק מההתחלה, וזהו. בסדר? עכשיו השאלה יותר ברורה, זה אחרת מאיך שהצגתי את זה בהתחלה. יש? אני חושב שזה לא ברור כל כך. עוד פעם, מה כותב הרמ"א? המדני מלך הבין ברמ"א אצלנו. אישה שמשנית ויסתה להקדים שניים או שלושה ימים או לאחר. מה זאת אומרת? כמו המקרה שם בסעיף י' ג', האישה הזאת רואה למשל בי' ח' בחודש, ולפעמים מתחילה את זה מי' ז' וממשיכה לי' ח' ולי' ת' וכו'. אז הרי מה אומר? שצריך לפרוש את כל אותם הימים, גם הימים שבהם היא הקדימה ומשם היא ראתה הלאה. בסדר?
על זה שואל המעדני מלך, מה פתאום? הרי, הרי, הרי לפי הרמה הולכים תמיד רק לפי ההתחלה. זה סתירה מהרמה לרמה. יש? מה?
הרמה, לפי מה שקודם, זה מה
שהרב... כך הוא הציג את השאלה. כך הוא הציג את השאלה. בכל אופן, בכל אופן, מכאן הראשונים נחלקו, ויש כמה כיוונים איך להבין את הרמה, וזה אנחנו עושה פעם.